אנחנו בזאת חוזרים למסלול של לימוד עין היה במסכת שבת בפרק חמישי. אנחנו לפני פסח אז עסקנו בסוגיית כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, והספקנו להתקדם שם כמה וכמה פסקאות. ודומני שאנחנו הגענו עד פסקה סמך ג', זה בהמשך השקלא ותריא של הגמרא, שהיא הולכת ומפרטת את חטאו או אי חטאו, או מה היה עניין חטאו של דוד. ואחרי שהיא פירטה את זה שביחס לאשתו, את בת שבע, את אשתו לקחת לך לאישה, ליקוחים יש לך בה, ואותו הרגת בחרב בני עמון, מה חרב בני עמון, אי אתה נענש עליו, אף אוריה חיתי, אי אתה נענש עליו. היא אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה היא טעמה? זה שהרגת את אוריה, אתה לא נענש עליו. וכמו שלמדנו לפני פסח, שאוריה היה חייב מיתה. אוריה היה בן מוות וצריך היה להרוג אותו. כמו שלמדנו, עדיף היה, ראוי היה, היה יוצר קידוש השם גדול, לו היה דוד מוציא אותו להורג מתוך הבאתו לסנהדרין, שהסנהדרין היו מבררים מתוך מערכת משפטית מסודרת את צדק דינו של דוד, שהכריז עליו שהוא בן מוות. אבל שואלת הגמרא פה עכשיו, מה היא טעמה? למה? מה הוא עשה שהוא בן מוות? מה היא טעמה? התשובה, מורד במלכות אבי. דוד הרג את אוריה מדין מורד במלכות. וזה תקין לחלוטין, זכותו של ממונה השלטוני של העם, המלך, הממשלה, זכות המושל להוציא להורג את המורד במלכות. וזה היה המצב. אמנם כמו שאמרנו, הסוגיה הזאת היא מאוד לא פשוטה ולא מובנת מאליה, ודאי לא להמון הרחב. ועל כן היה מן הראוי שדוד ינצל את ההזדמנות שפה הוא מוציא להורג בפעם הראשונה מכוח שלטונו, שישב על המדוכה הזאת, יוביל את הסוגיה הזאת לבירור, שתרומם את ההבנה הציבורית לעניין של מלכות דוד, וכשזה יתברר ממילא כמה ראוי וכמה נצרך להוציא את האיש הזה להורג. ומכל מקום, מורד במלכות אבי, במה זה התבטא שהיה מורד במלכות? במה הוא מרד במלכות? אומרת הגמרא, דאמר לי, כך הוא אמר לדוד, וזה ציטוט מהפסוק, מפיו של אוריה, ואדוני יואב, ועבדי אדוני, על פני השדה חונים. רש"י מפרש, ואדוני יואב, לאו אורח ערה לקבל עליו מרות אחרים בפני המלך. כך הוא מסביר את נקודת המרידה במלכות. אתה עומד לפני המלך ואתה אומר, אדוני יואב? אין אדוני אדוני. יש פה רק אדוני אחד. אז זה מרידה במלכות. ככה רש"י מסביר את זה. טוב, נקרא את הרב כזכור מניסיוננו בעבר, לא ברור שהרב יסביר כמו רש"י. נקרא וננסה לראות. מה הייתה אמה? מורד במלכות אבי. דאמר לי, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני החסדה חונים. יסוד המלכות הנישאה היא שיהיה הרוח הנשגב והמרומם של המלך, הקולט בקיבו את האוצר יותר נעלה לגדולה ולתפארת של הגוי כולו, פועל באומה כולה. הרוח הנעלה הוא מתלבש בסדרים ותכסיסים של הנהגת המלכות היוצאים אל הפועל ומתמלאים על ידי העם והצבא. אמנם בהשפלת המלוכה, שיהיה מלך רק צל מלך, יהיו החוקים והסדרים נאמרים בשמו, והצבא בכללו שר למשמעתו כדבר מלך שלטון. אבל הרוח של הממלכה יהיה על פי שרי החיילים הרודים בעם, על פי חפצם ושיטתם. ובזה האופן נחשב המלך רק אדון להעם, ולא אדון לשר הצבא. אמנם הממלכת בית דוד אשר זכה בה על פי השם, הנה זאתי תעודתה, שתאשר את העם כולו ברוחה, ברוח השם אשר עליה. על כן, כעם הצבא, כשר הצבא, כולם עבדי המלך הינם. אוריה היה, כפי המורה מסידור המאמר, מאנשי זאת הדעת שהעריץ את המלוכה על פי משטרה על העם, השומעים לכל המלך, אשר שמו עליהם. אבל הרוח הפנימי חשב שהוא ראוי לעשות על פי שר הצבא. וכל אחד לפי מחלקתו ומשרתו בענייני האומה. על כן חילק למערכה מיוחדת את יואב, אשר לא כללו בכלל עבדי המלך, ויקרא שם המלך בפניו רק על החיל ההמוני. מכיתה זו, מכיתה כזו, היה אפשר לצאת כישלון גדול לכל שבט הממלכה. ומשגה בהכרת הערך של ממלכת השם אשר על ראש משיח השם, שהממלכה העצמית היא נחלתו והולמתו על פי הצד השם העליונה עדי עד. ואוריה היה בזה באמת מורד במלכות. מה הייתה אמה? מורד במלכות אבי. דאמר לי, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים. יסוד המלכות הנישאה היא שיהיה הרוח הנשגב והמרומם של המלך, הקולט בקרבו את האוצר היותר נעלה לגדולה ולתפארת של הגוי כולו, פועל באומה כולה. הרוח הנעלה הוא מתלבש בסדרים ותכסיסים של הנהגת המלכות היוצאים אל הפועל ומתמלאים על ידי העם והצבא. אמנם בהשפלת המלוכה, שיהיה מלך רק צל מלך, יהיו החוקים והסדרים נאמרים בשמו, והצבא בכללו שר למשמעתו כדבר מלך שלטון. אבל הרוח של הממלכה יהיה על פי שרי החיילים הרודים בעם, על פי חפצם ושיטתם. בזה האופן נחשב המלך רק אדון לעם ולא אדון לשר הצבא. שתי תפיסות במלכות. שתי אוריינטציות בעניינה של ממשלה בישראל. תפיסה אחת זו התפיסה ש, איך נגיד, אני חושב כולנו חושבים ככה, וזה שמה זה מלך, מה זה שליט, מה זה ראש ממשלה, זה הדמות שממלאת את הפונקציה העליונה בארגון העם. יש פה עם, זאת אומרת המון אדיר של אנשים, שהוא נמצא במסגרת אחת שמארגנת אותו לכלל ישות לאומית, לא רק המון אלא דבר אחד, עם אחד. העם האחד הוא לא יהיה עם אחד אם לא יהיה משטר, כללים, חוקים, מסגרות שידאגו שאיש רעהו חיים לא יבלעו. ולצורך העניין צריך לקבוע מערכת מארגנת, מסדרת סדרים, מחוקקת חוקים ומבצעת את, דואגת לכך שכל פרטי המאוגדים בתאגיד הלאומי הם לא פורצים את הגדר, ומאפשרות להנהגה הכללית להתקדם על פי עניינה. הארגון הזה הוא יהיה סוף דבר לברכה ולתועלת לא רק של הקבוצה כקבוצה, אלא יש סיכוי שהיא גם תבוא לתועלת הפרטים כפרטים. מלך במשפט יעמיד ארץ, כי והיה ויהיה פרט ויהיה חסר עונים בפני התקיף ממנו, אז הוא יוכל לזעוק אל המלך שיושיע אותו, יציל אותו. מלך יושב על כיסא דין, עיניו מזרות כל רע. הוא נמצא על כיסא שלטונו ומנהל את הדברים בצדק, בדין, אז כל גורמי העירה הוא מסתכל והוא ידאג לכך שהדברים יתנהלו כמו שצריך. בתיאור הזה, שהוא כולל כמה קווים גסים של העניין, אני חושב שזה נכון לומר שככה אנחנו מבינים את עניינה של מדינה, עניינה של מערכת שלטונית, והיה והמדינה מתנהלת על פי המלך, אז זה עניינו של המלך. בהתאם לאוריינטציה הזאת יהיו מערכות השלטון, כוחות השיטור וכוחות הצבא, שלא תיקון מלכות, לא תיקון מדינה, לא תיקון שלטון בלי שיש לו את הכוחות שבעזרתם הוא יכול לנהל את הדברים על פי רוחו לתועלת הציבור. כשמערכות המשטרה הם לצורך שיטור וגילום המשטר הפנימי, וכוחות הצבא הם לצורך גילום המדיניות על הגבול, באותה נקודה שישנו ממשק עם גורמים לאומיים, עממיים, ממלכתיים אחרים. במסגרת הזאת כל העם, כל ההמון הרחב, הם נתינים של המלך, הם נתונים למרותו של המלך, והוא האדון העליון, כי כולם יודעים שהוא המחוקק והוא המורה והוא המילה העליונה בניהול הענייני הכללי של המדינה. ומכל מקום, עניינו של המלך הוא כשהוא מאציל מסמכויותיו, וישנם, בסיכומו של דבר, הוא לא יכול לארגן כל עיר בפני עצמה. לצורך איזה עניין, זה כי עם ראש עיר, הוא לא יכול לנהל כל פלוגה בפני עצמה. הוא נותן את הקו הכללי ליעדים הלאומיים, והנה הוא מציב פה את המפקד העליון של הנושא הזה שנקרא הצבא. זה יכול להיות באותה מידה גם המשטרה, זה יכול להיות באותה מידה ענייני האוצר וכדומה מאוד. כל פנים, כל שריו הם אלה שהם לוקחים את היעד המדיני לארגן פה את המציאות, ובמסגרת רעיון העל, אז עכשיו איך מבצעים את רעיון העל? כל אחד מקבל את המנדט שלו, ומכאן ואילך הוא מבצע את המדיניות שלו. שר האוצר, על פי הבנתו בענייני כלכלה וממון, ושר הביטחון, הרמטכ"ל, בהתאם להבנתו, איך מנהלים את הצבא. ברור שכולם פה הם נתיני המלך, הם כולם חייבים במרותו, אבל לא המציאות שבה אומר המלך לכל אדם פרטי, תעשה כך, תעשה כך, זה ודאי רחוק מאוד בכלל המציאות. שום מלך בעולם, אי פעם לא היה דבר כזה שנתן הוראות מפורטות לכל פרט ופרט מה לעשות. אלא ברור שזה הולך, הוא מתפרט, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, או חלוקות אחרות, ועל כל פנים, רוחו של המלך היא אחר כך מתבטאת בהתפצלויות האלה, כשבהתפצלויות זה המקום לגילום ענייני המדיניות הקונקרטית של הנושא שבו עוסקים, והנושא המפורט שבו אנחנו עכשיו לומדים אותו, הצבא. אבל שוב אני חוזר, זה רק לדוגמה, הצבא בדיוק כמו הצבא, כך שאר מערכות השלטון, הצבא מתנהל על פי התפיסה של המפקדים בשטח. אמנם לא כן התפיסה של עניינה של מדינה ועניינה של ממשלה ועניינה של מלכות בישראל. אולי מראש אני אוסיף פה הערת הסתייגות שלא תתבלבלו. אני עכשיו עומד לציב את ה... עמדה אלטרנטיבית, את התפיסה האחרת, את התפיסה של התורה, שהיא באמת זאת שהייתה אמורה להיות מיושמת והתיישמה במידה רבה, אולי במידה מלאה, אצל מלכי ישראל העליונים, דוד ושלמה, אולי חלק משאר מלכי ישראל. לא שהתיאוריה המדינית, כפי שסרטטתי אותה בקווים הכלליים והגסים של מה שאמרתי עד כה, היא איננה לגיטימית ואיננה יכולה להתרחש בישראל. אני אקדים ואוסיף, למשל עכשיו, התפיסה הזאת ככה היא מתנהלת. זאת שפירטתי אותה עד כה. ומכל מקום, כשאנחנו מתפללים לצמח דוד עבדך אמירת הצמיח, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו בחרית הימים, כשאנחנו מדברים על דוד מלך ישראל החי והקיים, אז דוד מלך ישראל הוא לא מסוג המלך הזה. והציפייה שלנו היא לא לזה. המדינה הישראלית, כפי שהיא בחזון הפנימי, בצורה הנשמתית של ציפיית האומה ומתנסחת על פי תרבותה ורוחה העצמי הייחודי, שבאמת אין כמוהו בכל הארץ. זאת אומרת, הצורה, התפיסה שזוהי המלכות וזה עניינה, היא לא יכולה להתיישם כך, אין מקום לציפייה כזאת בכל מקום אחר בעולם. אין עוד ממלכה כזאת. ממלכת ישראל היא איננה מערכה מסגרת ארגונית, שהמארגן הגדול, זאת אומרת אחראי על כלל הארגון, זה הפונקציונר העליון שהוא ראש הממשלה או המלך. לא כן, יש ביטוי מאוד מפורסם ברמב״ם, מן הסתם בהזדמנויות הקודמות של בזמן חורף שלמדנו את הסוגיות האלה, הזכרנו את זה מן הסתם אולי יותר מפעם אחת. על הסרת ליבו הקפיד התורה, כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל. ביחס לפסוק, ולא יסור לבבו, לא ירום לבבו, על הסרת ליבו הקפיד התורה, כי ליבו של המלך הוא לב כל קהל ישראל. כן, כך כתוב, ולא יסור לבבו. אבל ענייננו עכשיו זה לא שרה, אלא זה הנקודה שכדאי שתשימו לב אליה. זה לא הדברים השוליים, אלא הדברים העיקריים. זה שליבו הוא מתואר פה, מה שנראה אולי כמטאפורה כזאת, או לא ברור למה הוא מתכוון במבט ראשון, אבל זו הנקודה החשובה שאנחנו צריכים עכשיו לעלות עליה. שליבו הוא לב כל קהל ישראל. נגיד את זה בצורה ניגודית וחריפה, ועל ידי זה יהיה ברור. מדינת ישראל היא לא מערכת ארגונית, מדינת ישראל זו מערכת אורגנית. זה לא קבוצת אנשים שמתאגדת יחד, זו זרם של חיות, נשמתיות, שמתגלמת בכל מפרט איבריה. שיעור קומה אחד, נשמת עם אחת, שהולכת ומתפרטת בכל נשמותיה, בכל רבבות, מיליוני נשמותיה, אבל הם בבחינת טיפות בנהר החיים הכללי. והנהר הוא צרור חיים אחד, הוא זרם חיים אחד, הוא נצח ישראל האחד. כן, נצח ישראל זה לא רעיון יפה, שכאשר מתאגדים, מתארגנים הרבה אנשים ביחד, אז הם עושים את הנצח. זה מגוחך. נצח ישראל זו תכונת על שהיא חוק אונטי, חוק בתורת היש. היא עצם המציאות של החיות המתגלה בעם ישראל בכלל דורותיו, ששרנו עליו בפסח, בכל דור ודור קמים אלינו לחלותינו, ואנחנו עדיין פה, כי זוהי תכונת החיים של זרם החיים הכללי הזה, או בלשוננו המקצועית אז זה נקרא כלליות. כשאנחנו מדברים על כלליות, אנחנו איננו מתכוונים להכללה. שמושג הכללה זה מושג מקביל להתארגנות, אלא אנחנו מתכוונים לנשמתיות, להופעת חיות אורגנית. זוהי הכלליות. כאיש אחד בלב אחד. זו האמת הפנימית הנשמתית של עם ישראל. זה לא בגלל שאנחנו בלב אחד, לכן אנחנו איש אחד. זה מדויק שם ברש"י שקראנו אותו, את הפסוק, את הפסוקים בשביעי של פסח. ויסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. שם פירש רש"י, בלב אחד כאיש אחד. אבל כשאנחנו רגילים להגיד שעם ישראל הוא כאיש אחד, בלב אחד, כי הפסוק אומר, ויחן שם ישראל נגד ההר, שם פירש רש"י, כמו שאנחנו אומרים, כאיש אחד, בלב אחד. מצרים פה יכולים להוות את הדוגמה, את בניין האב, את המודל הקלאסי למציאות של עם, ככל העמים. הוא יכול להיות מאוגד, הוא יכול להיות מאוחד, הוא יכול להיות מתפקד כדבוקה אחת. לא המצרים נוסעים אחריהם, מצרים. איש אחד נוסע אחריהם. אבל הסיבה שהם איש אחד זה כיוון שהם בלב אחד. מאחר שיש להם רעיון אחד, שאיפה אחת, ארגון אחד, מלך אחד, הם תפקדים כאחד. אז הם הופכים להיות איש אחד. כאיש אחד, הם לא באמת איש אחד. רק מאחר שהם בלב אחד, הם איש אחד. לא כן בישראל. זו ישות שהאחדות שלה איננה מתחילה מהבחירה החופשית של פרטי האומה. לא כתוצאה מהרצון הטוב של האנשים שהם מתמלאים בתודעת האחריות הלאומית וההתמסרות אל העניין של הכלל, והיה והפרטים כולם מלאים בתודעה הבסיסית והעיקרה הזאת שהיא כל כך קריטית לקיומה של כל אומה, והיה והתודעה הזאת תהיה בישראל, ואם היא תהיה ברום מעמדה, כי אז עם ישראל יהיה עם אחד. זה לא נכון. שוב, אל תתבלבלו ממה שאני אומר פה שזה לא נכון, כי בטח שזה קצת נכון. זאת אומרת, בטח על ידי זה אחדותו של העם תהיה מאוד בולטת. ומכל מקום, העם הזה הוא עם אחד, שאיזה מכניזם של החיות הנשמתית הפנימית פועמת בו, גם במקום שהוא למגינת ליבנו, בכולו פירוד וחילוק לבבות אף אחד לא מסתדר עם אף אחד, וכולו מלא פלגנות, ובלשוננו נוהגים לקרוא לזה כיום שסעים, שמחים להרחיב את השסעים כמה שאפשר. עם כל הממד החיצוני שהוא כך יכול להתראות, את החוקיות הפנימית של תכונת החיים הפנימית, שהיא פועמת כל הזמן, זה לא ישנה. זה ישנה את הביטוי החיצוני, ואין ספק שלו האיש האחד הזה יהיה בלב אחד, אז זה סיבה טובה למשל למתן תורה. ואם האיש האחד הזה הוא איננו בלב אחד, זה סיבה טובה לכך שלא תהיה מתן תורה. כשחונים במחלוקת, אין מתן תורה. ואין עוד המון דברים טובים, כי אין לך שטן יותר מאשר המחלוקת, ואין לך דבר יותר נוראי בעם ישראל, והרסני יותר בעם ישראל, מאשר המחלוקת. ומכל מקום, לא ככל העמים בית ישראל. זוהי חיה אחרת. הבדל טוטלי. הבדל כבין קודש לחול, בין אור לחושך. זה ההבדל בין ישראל לעמים. לא ככל הגויים בית ישראל. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. בחר בנו מכל העמים. בחר בנו מכל עם, רוממנו מכל לשון. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליתם. הממד הזה הוא הבדל כל כך תהומי, שכל הבדל בין סוגים רגילים לא ישווה לו. כי זה הבדל שבין סוף לאין סוף, בין זמן לנצח, בין גבול לאי גבוליות. עד שאין שום הבדל בין דבר לדבר מגיע לעוצמת ההבדל הזאת שבין ישראל לעמים. בין עם ישראל כעם לבין העמים. ושוב, הממד הזה, ודאי כשמבחינים בו ומכירים בו וחיים על פי ומתמלאים בתודעה הזאת, כי אז, דבר ראשון, יוצאים ממציאות הזויה למציאות מציאותית, וכל עוד האדם או החברה לא חיה בתודעה הזאת, אז היא חיה, כמו שנוהגים להגיד ברחוב, בסרט, אבל היא חיה בסרט רע. זה לא יהיה טוב, אפילו לא בדמיונות זה לא יהיה טוב. לא כל שכן שבמציאות זה לא יהיה טוב. זה לא יוביל לשום דבר טוב. להרבה רע זה יוביל. וודאי שכאשר אתה, בתור אדם פרטי, בתור אדם משפחתי, בתור אדם חברתי, בתור אדם קהילתי, אדם לאומי, כשאתה מציאותי, אז בואו נגיד, זה המינימום ההכרחי בשביל שנוכל להתקדם. ומכל מקום, כאשר התודעה הזאת תמלא את הלבבות, כל הברכות וכל הכמיסה הנשמתית של נשמת האומה וכוח החיים האלוהי, המופלא של כנסת ישראל, של כוח החיים הנצרי של עם ישראל, באמצעות התודעה הזאת שתמלא את הלבבות ותנהיג את מדיניות החיים, היא תוכל להתגלם ולהופיע. אין קץ לברכות, אין קץ לישועות, אין קץ לרפואות, אין קץ לטובות, אין קץ לחוכמות, ואין קץ לדמיונות הטובים והבונים, שאפשר ועוד למעלה מכל מה שאפשר לתאר, כל זה יופיע ועוד יותר מזה. כי מה שכמוס בנשמת האומה, אף אחד לא יודע את עומק הטוב שכמוס שם, כי אף פעם בהיסטוריה, עם כל מה שהופיע האומה הזאת בהיסטוריה בצורה שאין דומה לה באיכותה, ברישומה, בנשגבותה, בקדושתה, בנצחיותה, בהשפעתה על כל הערכי, חיובי, במדע, במוסר, ברוח, בכל מה שחשוב באנושות, בקצה תבל, האומה הזאת היא גורם משמעותי בעניינים האלה, וכל זה עוד כלום לעומת מה שכמוס בנשמתה. ולמגינת הלב, הזמנים שבהם האומה הזאת חיה את תודעת העצמית, הכירה מי היא ומה היא, וחוץ מאשר לזמר כל מיני תבניות לשוניות שהם ברוך השם הוטמעו על הלשונו, מחר בנו מכל העמים, ואמר, דיברים קודם לכל, נסתור לכל של ישראל העמים, וכדומה ועוד. ואת זה כולם יודעים, כולם אומרים, סגולת ישראל, כולם מדברים. אבל שזה ימלא את התודעה העצמית, אז כן, זה היה באפיזודות ספורות על פני ההיסטוריה, בת אלפי השנים של עם ישראל. עם ישראל, בגדול אפשר להגיד שכמעט ואף פעם לא היה במצב הזה. ועל כן הזמנים שבו הוא היה במצב הזה הם זכורים בצורה כל כך מופלאה. הנה, הזמן יודע להגיד מה היה הזמן שהיה זה? מתן תורה. מתי עוד פעם היה דבר כזה? אולי בזמן דוד ושלמה התקרב למצב הזה. מתי עוד פעם היה דבר כזה? אני חושב שהיה דבר כזה במלחמת ששת הימים. התקרב לזה. ומתי עוד פעם? לא יודע. אולי כל פעם שיש מלחמה, אני יודע גם בחומת מגן, טיפה לי. קצת. וזה כבר אתם מכירים. על כל פנים, האחדות בעם ישראל היא מקור כל הברכה. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל יותר מאשר השלום. על כן השלום זה כל תפילותינו, אנחנו מבקשים את השלום הכי שלום ורדפהו. רק השלום, כאשר לא מוציאים אותו ומזילים את ערכו, המילה שלום זה שלום על ישראל. ושלום על ישראל זה שם השם. שמי גופי יקרא שלום, שם השם זה השלום. שם השם זה נשמת ישראל. הכוח הנשמתי שאני מקודם קראתי לו נצח ישראל, או הכלליות, או החיות, זה שם השם, וזה השלום. כי כשעם ישראל הוא כללי, כלומר מתאים וחי על פי תודעת נשמתו, תכונתו העצמית, כי אז מתגלם בו שם השם בבליטה. וכשראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. ואז במצב שיש שלום, אז אומרת התורה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, ומה עם האומות מסביב? ורדפתם את אויביכם ונפנו לפניכם לחרב. זה נקרא שלום על ישראל. כשאני קורא את פסוקי התורה, בלי התחכמויות. כי כשמופיע האור, העוצמה הנשמתית, המלאה, אז והיה ויש אויבים אל מול השלמות האידיאלית הזאת של נשמת ישראל, אין אויבים. למה אין אויבים? כי או שהם משלימים כמו שהיה בימי שלמה המלך, או שרדפתם את אויביכם, כי יש שלום, נכון? שלום בארץ, שכבתם ואין מחריד, חרב לא עוברת בארציכם, וחרבכם בידיכם, ותטפלו באויביכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לבניכם לחרב. ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. הכלליות הזאת, השלמות הזאת, הנשמתיות הזאת, החיות הזאת, הכוח הקדוש, הכוח הנשגב, הכוח הנשמתי, שמתרכז באומה כאשר היא נמצאת במעמדה העליון, הוא צריך כבמערכת אורגנית מרכז לו. לב. כי למערכת אורגנית יש לב. והלב של האורגן, לא של הארגון. מדינת ישראל זו שעכשיו אנחנו מדברים, היא איננה ארגון, היא אורגן. היא דבר חי, היא מופע מרוכז של החיות של עם ישראל. כשעם ישראל חי, אז הוא לא עם אחד מפוזר ומפורט בין העמים, אלא הוא מרוכז במקום אחד כמו מערכת אורגנית. לא יש לה איבר פה ואיבר שם, לב בסיר וראש על המחוות. אלא זה מופיע כמו כל דבר חי, בריכוז כל האיברים במקום בזמן אחד ובקשר חי ביניהם. והחיות עוברת מן האיבר שהנשמה תלויה בו, הלב, המוח, ומשם הנשמה זורמת אל כל האיברים. ככה נערגת האומה הישראלית במעמדה העליון. לשם היא חותרת, לשם היא מתגעגעת. על זה היא מתפללת כשהיא אומרת שרוח אפנו הוא משיח השם. דוד מלך ישראל החי והקיים, כמו אל חי וקיים, שתמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. הוא מופיע בעם ישראל החי והקיים. כי אמת קיימה. ונצח ישראל לא ישקר. באמת רק עם ישראל קיים. זה הממד היותר קיים, היותר חי, היותר נצחי, יותר מהותי של כל היש. המערכת האורגנית הזו יש לה את האיבר המרכזי שלה, שהוא מוכשר, לא בגלל יוזמתו הארגונית הפנומנלית, אם כי ודאי שמאוד רצוי שהיא תהיה לו, אבל יתרה מזו, זוהי תכונת חיים, נולדים איתה. אתם מבינים? המלך, שלב ראשון, לא עושים בחירות. ועל פי רוב הבוחרים, זה המלך. זה לא הולך ככה. שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. לא תוכל לשים עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. כי אנחנו עסוקים פה בחשיפת שיעור הקומה האורגני של זרם החיים הייחודי לעם ישראל. נוכרי יכול להיות אדם טוב, ברור בצלם, בוודאי. אבל פה אנחנו לא עוסקים בבורים בצלם. אנחנו פה עסוקים בחשיפת צלם אלוקים שבמציאות. וצל האלוקים שבמציאות זה נצח ישראל. זרם החיים המיוחד לעם ישראל. הוא זורם באורכי אחיך. כי הוא זרם החיים של האומה החיה הזאת. ומה שהוא פועל יוצא של החיות הזאת, הוא, רק הוא, יש סיכוי שהאיכות המרכזית של לב האומה תתגלם בו. אבל זר, נוכרי, לא הכריחה בו. בסדר, יש סדרים, מה מקומו של הנוכרי במדינת ישראל? יש מקום לנוכרים במדינת ישראל. אבל הם לא יהיו בשלטון. הם לא יכולים להיות בשלטון כפי שהוא הולך ומגלם את האידיאל המהותי שעליו דיברו הנביאים. ומדינת ישראל, שהיא יסודה על פי מוסר הנביאים, ממילא אבי הנביאים זה כמובן משה רבינו, והוא מדריך את סדר הופעת השלטון בישראל, והוא אמנם מזכיר תנאים שלצורך ההתארגנות הם לא קריטיים. במערכת ארגונית תוכל לתפקד בצורה מצוינת גם אם התנאים האלה לא יתמלאו. אבל לצורך הופעת האורגניות זה להיות או לא להיות. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. אתה לא מסוגל לעשות דבר כזה. זה כמו התאבדות. זה פשוט חנק לאורק זרם החיים הפנימי. המעמד המלא של האומה הוא לא מופיע באומה בצורה ממלאית ובכל רגע נתון בלא כל מעמד. לא. על אף שבאמת אנחנו מדברים פה על תכונה טבעית של טבע החיות הלאומית של עם ישראל. אבל מאחר שאנחנו מדברים פה על הטבע של החיות, על הטבע הנשמתי, על כן, כמו כל התוואים הרוחניים, התוואים הנשמתיים, הם זקוקים לסיוע במערכות הבחירה החופשית. כוונתי, מוצרט. הוא נהיה למוצרט כיוון שחינכו אותו להיות מוצרט והוא נהיה למוצרט. מה אתם אומרים? גם, אתם צודקים. וודאי שאנחנו יודעים שקודם כל מוצרט נולד כזה. אבל אם כל מה שהיה בסביבתו של מוצרט זה רק היה קליפות בננה, אז הוא לא היה הופך להיות למוצרט. כדי שיהפוך למוצרט הוא צריך פסנתר וצריך הדרכה מינימלית, לראות, לחכות, משהו בסדר, הגאונות שלו תשלים את מה שלא ילמדו אותו. ומכל מקום צריך ללמד אותו. אבל תשאיר אותו, זה טבעי אצלו, לא? כן. להיות חמור, אתה לא צריך מדריך. כי חמור בן יומו, חמור גם הוא. אבל להיות בן אדם, על אף שבטבעך להיות אנושי, ולהיות מדבר, ולהיות הוגה, ולהיות קורא, מרחיב אופקים, ונימוסי, ומוסרי, ושאר מיני מעלות ערכיות של נפש האדם, והיה ותניח את הילוד האנושי ללא כל טיפול מלאכותי, אתה תקבל אדם זאב. אבל זה לא בגלל שהאנושיות איננה טבעית לנו. האנושיות היא טבעית לנו, רק היא טבעית לא לגופנו. גופנו האנושי באמת ללא כל מאמץ. אבל למהותנו הפנימית, על אף שישנה חוקיות וישנה טבעיות לרוחנו ולנפשנו, ככל שהצדדים הם יותר נעלים, יותר גבוהים, הם צריכים הדרכה מלאכותית. והפקרה לזרם הטבעי שיעשה דבריו ממילא היא שטות. אם את האנושיות אתה לא יכול לסמוך על הטבע שהוא יעשה את טבעו בצורה ממילאית, וכל מי שהוא שפוי, אז הוא מבין שצריך להתערב בצורה מלאכותית כדי להופיע את הטבע האנושי. הטבע האנושי זה ממד נמוך מבחינה רוחנית וערכית לעומת הטבע של נשמת ישראל. נשמת ישראל זה נצח ישראל. נשמת ישראל זה סגולת ישראל. נשמת ישראל זה הרוחניות המוחלטת שעומדת בתור האידאה השורשית של כל התרבות העולמית. זו השאיפה הפנימית שמונחת בתום נשמת האדם והתרבות והציביליזציה. ודאי שזו מחשבה נועלת שאומרת, תראה, אם זה כל כך טבעי, אז תן לו לפעול על פי טבעו. ודאי שהמערכת הזאת, שהיא טבע נשמתי, היא צריכה התארגנות אדירה לצורך הוצאתה מן הכוח אל הפועל. זה עניינה של מלכות ישראל, וזה עניינה של תורת ישראל. זה לא נכון. אתה באמת מעלה על דעתך שתניח ילד בבורנאו ללא חברה אנושית, ואז הוא יהיה אציל נפש? חברה זה כבר לא טבעי. חברה זה כיוון שהוא לומד מן החברה איך מתנהגים. וגם שם, אם לא תהיה הדרכה, לא תהיה הדרכה, ורק תשאיר את זה לחקיינות הטבעית, לא יהיו הישגים גבוהים של... קיצור, זה לא יהפוך להיות רבי אריה לוין.
אז איך התפתחה תרבות?
סליחה? זה שני הדברים גם יחד. כי לאדם יש, בניגוד לחיה, יש שכל. והשכל זה גורם לו להתנהג באופן מושכל, שהוא מתבונן על היסוד הטבעי, ואם יש שכל הוא מבחין באופי הטבעי הענייני, מבט המושכל מנצל את המימד הבחירי החופשי, המלאכותי, וחופר את האפיק בפני המימד הטבעי. ולצורך העניין, זה בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל לבעלי חיים אין דרך ארץ. והדרך ארץ, כן, הוא צריך שכל. וגם התורה צריכה שכל. זאת אומרת, התנאי הבסיסי, הנחת היסוד. שבאדם יש צלם, יש בו צלם אדם, לבהמות אין צלם. צלם האדם זה שכלו, זה תביעתו המוסרי, זה הכרתו שהוא יכול בעזרת הכרתו הגבוהה הרוחנית לאמץ את הממדים הטבעיים הנמוכים ונטיותיהם הנמוכות של רובדי נפשו השפליים, ולאמץ אותם אל הכיוונים הגבוהים שבישיותו. זה עוד קודם לתורה, דרך ארץ קדמה לתורה. אז בזה אתה צודק, אני יודע, כי זו שאלה של, עכשיו זה סמנטיקה והגדרות, מה הגדרות, כי אני לא אתנגד להגדיר את השכל הופעה מרומית, זה לא, הארץ אני אשמח להגדיר את זה נטיות טבעיות, נפשיות, שמצויות בנפש האדם כבנפש הבהמה, אבל בנפש האדם יש עוד ממדים, והם לא כל כך ארציים. בהמה הולכת על ארבע, ודרכה, אומרת הגמרא, היא דרכה להסתכל בדרכים, אתה מבין? פרה מסתכלת למטה. אדם אין דרכו להלך להסתכל בדרכים. כי אדם הוא זקוף. כי יש משהו שמרים אותו, יש משהו מרומי בו, עוד לפני שניתנה תורה. כי הצלם שבאדם זה איזה פוטנציה של זיקה שבין האדם באופן טבעי מוטבעת בו הרוחניות. והרוחניות נותנת איזה רושם בו, והיא נותנת בו עוד אפילו בלי חינוך כמהון למשהו נעלה יותר מאשר התפקודים הבהמים ותו לא. והיה והתרבות היא כולה מגייסת את כל ערכיה ומשאביה לצורך מימוש הצדדים הנפשיים שהם משותפים לאדם ולבהמה. זו התרבות שאנחנו כל כך בזים לה, קוראים לה תרבות נהנתנית, תרבות הדוניסטית, חומרנית וכן הלאה. נלוז בה זה בגלל שלא מתגלה במותר האדם מן הבהמה. ואנחנו נגיד, זה לא טבעי. והנהנתנים יגידו, זה דווקא כן טבעי. ובעומק העניין אין בינינו מחלוקת. הם מדברים על הטבע הגופני ורואים את האדם בתור היכולת לממש את החוויות הגופניות באופטימום. או מה שקרוב לחוויות הגופניות. חוויות אסתטיות, חושניות, אלה שמיד אתה יכול לתפוס אותם. ואילו התרבות הגבוהה והאנושיות הגבוהה, שסך הכל במהלך אבולוציוני, אז התרבות מתקדמת עם כל נסיגותיה, היא מכירה שהאדם קרו לא להיות נהנתן מהחושים שלו והצדדים החברתיים המיידיים, אלא הוא אמור להיות נהנתן מהצדדים הרוחניים שלו. הוא צריך להיות נהנתן מזה שהוא עושה דברים טובים, דברים ערכיים, דברים מוסריים, דברים שכליים, דברים שמתאימים אל מגמות כלליות ועם נצחיות. שם כבר מתרומם האדם מעל צלם האדם ומתחיל לבצבץ בו צלם אלוקים. ולמעלה, למשכיל, על כל פנים, עם ישראל ותרבותו עניינה צלם אלוקים. עניינה לגלם את הערכים הנצחיים והכליליים והנשמתיים של כל היש. זה המהות וזה הטבע הנשמתי שלנו. אבל ענייננו, אם אני חוזר לעיקר, חוזר למסלול, אם את האנושיות אתה לא יכול לסמוך על הטבע כדי שהיא תתגלם, לא כל שכן של הישראליות אתה לא יכול לסמוך על הטבע כדי שהיא תתגלם. והבגידה בישראליות היא נגישה, היא יכולה להתרחש במהירות, והתרחשה במהירות יותר גבוהה מאשר הבגידה באנושיות. כלומר, כל כך קל לא להיות ישראלי. רק תזרום על פי, איך שברחוב קוראים לזה, מה שיש לך בראש, וכבר אתה לא ישראלי. רק תתנהג בטבעיות על פי תחושותיך, וכבר אתה לא ישראלי. כדי שאתה לא תהיה אנושי, אם תלך אחרי רגשותיך, יש סיכוי שחלקם הם באמת לא אנושיים. אותם צדדים חייתיים, אותם צדדים בהמיים שבך. אבל אתה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה בשביל לזהות את רגשותיך האנושיים. ואם תלך אחר רגשותיך, הסיכויים ש... יש הרבה סיכויים שיהיו שם גם ביטויים אנושיים. כי האנושיות היא טבע רוחני לא כל כך גבוה, לא כל כך רחוק מהטבע הבהמי. אבל הטבע הישראלי הוא מאוד גבוה, מאוד רחוק. ואם אתה תלך על פי רגשותיך, הסיכויים שלך לתפקד בצורה ישראלית הם ממש זניחים. זה אולי מה שמתבטא בלשון הנביא, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כלומר, כמו שראשונים ואחרונים מסבירים את הפסוקים האלה, ממהר עם ישראל להיענש על בגידתו בזהותו ובאופי חייו הרבה יותר מהר מאשר כל עם אחר. עמים אחרים לוקח להם הרבה יותר זמן על מנת להיכנס למשבר, אמנם כשיוון שהם ייכנסו למשבר, הם פשוט ישמדו. אבל עם ישראל לא ישמד. וכמו שקראנו בהפטרה של פרשת השבוע האחרונה, הנני מניע בקברה את בית ישראל, ולא ייפול צרור ארצה, בחרב יתאמו כל חטאי ימי, האומרים לא תגיש ולא תקדים בעדינו הרעה, וביום ההוא הקים את סוכת דוד המפאלי. אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית ישראל. עם ישראל לא יכלה, הוא לעולם לא יושמד, אבל עם ישראל יסבול יותר מאשר עמים אחרים, ויסבול במהירות גדולה יותר כאשר הוא בוגד בזהותו העצמי, כאשר הוא לא מזהה טוב את עצמו, והוא כחברה, כקבוצה, כקהילות, כלאום, לא חי בהתאם למהותו. יש דיסוננס בינו ובין זהותו. הוא לא מבין בדיוק מיהו ומהו, כי מאשריו מתאים ודרך אורחותיו בילהו. הדבר הזה מוביל לקשיים מאוד גדולים ולסבל רב. ומכל מקום, סוף דבר, כמו שאומרים בצבא, לא ילמדו מהראש, 3 נקודות. ילמדו. כן.
יש את התפקיד של מלכות ישראל עד הגילוי, ואת התפקיד של מלכות ישראל במעמד השלם שלה?
כן, נכון. זאת אומרת, כל עוד האומה לא מגיעה למרום הצבא, בואו עכשיו מרום, ועשיתי הקדמות, ותודו שהקדמות היו חשובות, ומכל מקום, בואו נחזור ללבט העניין, ואני אגיד כמה מילים לתועלת העניין, ובזאת נסגור את השיעור הזה. ונמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. זה מצוין שאנחנו, אתם מבינים, אנחנו עכשיו בעיצומו של חודש אייר. חודש אייר, יש בו שני סגולות נפלאות. א', יש בו סגולה עתיקה שהיא נקראת ראשי תיבות, ככה נוהגים להגיד, אייר זה ראשי תיבות, אני השם רופאיך. ואם אתה תוהה למה טוב חודש אייר להתרפות ממנו, אז ההיסטוריה הקרובה שלנו מגלה שחודש אייר זה רפואה אולטימטיבית ואלוהית למחלת הגלות, למחלת המוות של עם ישראל. כי הנה, זה החודש הגדול שעשה השם, נגיד לי ונשמחה בו, של יום עצמאותנו ויום ירושלים, והנה תכף יום הרזים הגדול. עושה רושם שזה החודש הגדול בשנה של הדור האחרון. על כל פנים, בחודש זה טוב לברר את הסוגיות שאנחנו עכשיו מבררים אותן. כי הסוגיה הזאת שאני מברר אותה היא רפואה, היא סגולה ישירה מחודש אייר. זה סגולה ליישר את השכל של חברה שמעוניינת לקום לתחייה בתור עם בישראל. כי צריך להתרפא מהמחלה הרוחנית הזאת שנקראת תומעת הגלות, של חוסר הבנה מה זה מדינה בישראל, מה זה עם בישראל, מה זה ממשלה בישראל, מה זה מלכות בישראל. ויש לנו הרבה מה להתרפא, כי בסדר, לא משאים פה חלילה אף אחד, אנחנו פה ניצולי, אנחנו כולנו ניצולי השואה הקולוסלית ששמה גלות, שהאקורד הסיום שלה הוא רק היה זה שהזכרנו אותו לפני שבועיים. אבל באמת הגלות מחקה את צורתנו, עד שהדבר הנורא מכל גם הוא נהרס לנו, השכל. וצריך לרפות את השכל. ואם השכל יתרפא, מתוך כך תתרפא האוריינטציה, תתרפא התורה, תתרפא הרוח, תתרפא הנפש, תתרפא הגוף, תתרפא המדינה. אז פה אנחנו תורמים תרומה פרוטה לרפואת ישראל. אז זה חשוב מאוד מה שאני אומר פה. מאוד חשוב. במיוחד בגלל שלא כל כך נוהגים להגיד את מה שאני אומר פה. אבל לענייננו, את הסוגיה הזאת היה אמור דוד המלך להסביר לכל העם על ידי הסנהדרין. והוא לא עשה את זה. כי לא רק בדורנו עושה לי רושם שהסוגיה הזאת שהרב מלמד אותנו פה, זו סוגיה של חידוש גדול, שאם זה כל כך נכון, אז למה אף אחד לא אומר אותו? התשובה, בגלל שאף אחד לא יודע את זה. ולא בגלל שהתורה לא יודעת את זה, אבל ואכלה אתכם ארץ אויביכם, וגם התורה נאכלה. עד שלא שמים לב למה שכתוב בתורה. ולא שמים לב למה שהתורה מלמדת. אבל התורה היא עץ החיים שהיא מסירה את כל המחלות כולם, ויש בכוחה גם לרפא מהמחלה הזאת. והסוגיה הזאת, זו האוריינטציה שדוד המלך הבין את תפקידו ועניינו בבניין המלכות, כיוון שהוא הגיע לאותה עת, קיבה מועד, לכונן אותה. ולמען זה הייתה כל פעילותו של דוד המלך. זו הייתה מגמתו, זו הייתה רוחו, זו הייתה מיטתו, וזו הרוח הנצחית שלמענה עם ישראל חי מאז ועד הנה. ולכן דוד המלך ודוד מלכנו. איש צמח שמו הוא דוד בעצמו, והמשיח שאליו אנחנו מתגעגעים זה דוד המלך. ולרוח המשיחית הזאת אליה אנחנו מתגעגעים. ואת הסוגיה הזאת עסק דוד לבסס, ואת הסוגיה הזאת הציבור הרחב היה רחוק מלהבין, והאיש הטוב ששמו היה אוריה החיתי גם הוא היה רחוק מלהבין. אבל בעזרת השם בפעמים הבאות, אולי בפעם הבאה זה יהיה מספיק, נברר יותר איך ש לא דמה ההמון הרחב לאוריה. ואוריה היה מכשול לבניית התודעה של עם ישראל במציאותו הזהותית, האמיתית, של מהי מלכות בישראל, ומה זה ממשלה בישראל, ומה זה דוד המלך בישראל, יותר מכל אדם אחר. והוא במציאותו היווה מחסום וסכנה קיומית למלכות דוד, וממילא לרוח החיים של האומה. הוא היה מורד במלכות הזו. וממש היה צריך לברר את זה בצורה דרסטית, כדי של דורות, גם בעוד 3,000-4,000 שנה, לו תבוא חבורת צעירים מתעניינת ברוח ישראל, היא תוכל על בסיס הסיפור הזה לברר את האוריינטציה האמיתית של מה זה מדינה בישראל. מה צורתה, מה עניינה, מה רוחה. ולצורך זה, בירר את זה דוד המלך בהתנהגותו, ולצורך זה, זה נקבע בתנך, ופורש בשס, ובואר, בד בבד, עם התקיימות בפתחי את קברותיכם עמי, ועליתי אתכם לאדמת ישראל, עם התקיימות חזון הנביאים של העצמות היבשות, שקמים וחוזרים אל חיי מדינתם, בד בבד עם זה מופיע השליחות הנשמתית של הרב לבאר ולהחזיר את ההבנות הגלומות בכל הספרות העתיקה שלנו, שנשתמרה לנו מאז לימינו אלה.